למה? כי בדרך כלל לעשות מזה פת. כי פת אוכלים אותה, לחם אוכלים אותו, בין בארוחה בשרית, בין בארוחה חלבית. כי על הלחם יחיה האדם. משמי ישכח ויאכל ממנו בארוחה שהיא בשרית. הוא אוכל שם פת שנינושה בחלב, אז הוא אוכל בשר בחלב, אם הוא אוכל את זה בארוחה בשרית. כמובן מדובר בכזו כמות של חלב שייתן טעם. כמו שאולי יש למשל, קמח, במקום לשים מים, הוא שם חלב, או ששם גם מים וגם חלב, כמות גדולה, שאין 60 כנגדו בקמח. ככה שהטעם שלא נרגש, יש בזה דין של, חלב עליו. אסור, אסור ללוש עיסה עם חלב. והוא הדין, אסור ללוש עיסה בשומן בשרי. אותו סיבה, שמי אוכל את זה בארוחה חלבית וישכח. ואם שינה ועשה את זה כעין השור, מותר. מה זה כעין השור? יש פה שני פירושים. ראשי מפרש, יש לנו דוגמה, כמו העין של השור. הכוונה היא משהו מועט. אם למשל הוא לא הפק, לא לש כמות גדולה, אלא כמות שמספיקה לסעודה אחת. אז מן הסתם לא יישאר לסעודה הבשרית. הוא יאכל את הכל עכשיו בסעודה שלו עכשיו שהיא סעודה חלבית. הוא לא לש כמות גדולה. כיוון שהוא לש מעט, לכן זה הדוגמה, כעין השור. הכוונה היא כמו עין של שור, משהו קטן, שנאכל בסעודה אחת, כמות שנאכלת בסעודה אחת. כמובן כל אחד לפי בני ביתו. אם יש לו בני בית מועטים, אז צריכים פחות. אם בני בית מרובים, כלומר, מי מוזמן לסעודה הזו שהוא עושה אותה? אז אם זה כמות שרק יאכלו אותה בבת אחת בסעודה הזו, מותר. ואין לחוש שמי יישאר, כי לא גוזרים בזה. מן הסתם לא יישאר. ויש פירוש אחר, כי עין השור, אין הכוונה היא כמו עין של שור. כי עין תורה, הכוונה היא צורה של שור. עשה בזה צורה אחרת, לא צורה של פת רגילה, עשה צורה כמו ציור כזה, עיסה כמו שור. או עשה מגן דוד, לא חשוב. הפת לא עשה אותה בצורה הרגילה שעושים באותו מקום פת. ככה כל מי שרואה, רואה שינוי בדבר. שואל, מה זה? מה זה הלחם הזה? אז גם הוא עצמו נזכר שזה לחם חלבי. כלומר, הצורה שלה, של העריכה של הפת והאפייה שלה, היא צורה אחרת מאשר פת רגילה. אנחנו יודעים מה, איך נראה הפת שלנו. יש לחמניות, יש לפיתה, יש לחם ארוך. זה צורה שונה, לא זה ולא זה ולא זה. משהו משונה הוא עשה. כיוון שזה צורה חדשה, אז זה מזכיר לו שזה עשוי עם חלב. לפיכך, אם עשה צורה משונה, שלא לשים כמותה פת רגילה, גם כן מותר. כי כל החשש הוא שמי ישכח. זה נזכר מזה, מהצורה הראשונה הוא נזכר. דוגמה. מה שתגיד, נגיד למה דווקא. אתה מבין? נקרא דוגמה, דוגמה אחת. ככה מפרש עריף. כי עין תורה, הכוונה היא כמו צורה של שור. הוא הדין צורה של תרנגול, כל צורה שתרצה, צורה של... דוגמה, אולי זה יותר מצוי, בדיוק כך. מרן כתב את שני התירוצים להלכה, שניהם אמת. כלומר, גם אם הוא עושה כמות קטנה, מותר, אפילו לא שינה בצורה, או אם שינה בצורה, אפילו עושה כמות גדולה, מותר. לפני שזה וזה, אין חשש של מכשול בדבר. עכשיו, זה לגבי פת, כמו שאמרנו, לגבי לחם. הוא הדין, לא רק לחם, כותבים האחרונים. כל דבר אחר, נגיד בסקוויטים, או כל דבר אחר שרגילים, שאוכלים אותו בין בסעודה בשר, בין אחרי בשר, בין אחרי חלב. דברים שבדרך כלל הם פרווה. נגיד בסקוויטים, מציות, דברים כאלה, שבדרך כלל הם לא חלביים ולא בשריים, והוא יעשה עכשיו, נגיד, אותו רקיק, אותו בסקוויט, עם חלב. אתה מבין? אז כיוון שאותו מקום לא עושים כך, הרגילות שבדבר, הצורה הזו, היא צורה כמו פת, אוכלים את זה בין עם חלב ובין עם בשר. אז אם יבוא אדם ויעשה איזה אותו רקיק, אותו בסקוויט, ישים בו חלב, ולא ניקר צורה שלו ולא שום דבר, גם כן זה אסור. כלומר, לא רק לחם, לחם זה דוגמה של דבר שמשתמשים בו בין בבשר ובין בחלב. הוא עודים גם דברים אחרים. נגיד עוגות. עוגות. יש עוגות כולם פרווה, אין בהם בשר ולא חלב. זה יעשה עוגה חלבית, ישים בה חלב, מאיפה נדע זה חלב? אין לה צורה משונה, אין לה משהו, אותה צורה, אותו תבנית, אופה בכך, עושה בכך. בצורה בחוץ, אם אדם לא יודע, מי שלא עשה את זה, לא יודע. אם זה חלבי, אם זה בשרי. כן, אסור. עושה עוגת גבינה, רואים את הגבינה בעין, אין בזה שום חשש. כל מה שדיברנו קודם, החלב הוא מרכיב בתוך התערובת כולה, ואתה לא רואה אותו בעין, כמו העיסה של אש בחלב. אבל עושה עוקרת גבינה למשל, רואים בעין את הגבינה, אין בזה שום דבר מלחוש, מותר לכתחילה. אבל לעשות עוגה רגילה, לא לשים בתוכה חלב, באופן שזה לא בטל ב-60, יש שעור גדול למשל, אסור. למה? איך ידע האדם? הוא עצמו יכול לשכוח, לאכול את זה בארוחה אחרת. אלא אם כן עושה לו איזה סימן. לוקח איזה צורה של תבנית מיוחדת שלא עושה בעוגות אחרות, עושה בצורה הזו. זה משהו אחר. אבל לא תבנית מיוחדת, אלא כמו שהוא עושה בביתו עוגות פרווה, עושה גם כן עוגה שעשויה עם תערובת חלב, זה אסור. למה? כשמי קשה ויאכל את זה אחרי ארוחה בשרית. כי עוגה אוכלים גם אחרי ארוחה בשרית, גם אוכלים. זה גם דבר שאני אכל כל היום. לכן, כמו שאמרתי, לא רק לחם, אלא גם מיני מאפה אחרים. אם יש כמותם שנאכלים, שעושים אותם פרווה, וזה אדם בא ועושה בחלב או בבשר, ולא ניכר לעין, כלומר אין צורה משונה, או לא עשה כמות, עשה כמות רגילה, לא כמות קטנה שנאכל לבת אחת, גם כן זה אסור. האחרונים מדברים על מה שהם נוהגים, מה שנקרא בורקס. יש עושים עם גבינה, יש עושים עם בשר, יש עושים עם פרווים, תפוח אדמה, ירקות, חיוצא בזה. מה העניינים הזה? אז אומר, הליצו על זה זכות. למה? כי כשהוא יבוא יחתוך את זה, יראה את הגבינה בעין, יראה את הבשר בעין. לא שייך שיקשל בדבר. למה? מיד תכף או מיד כשהוא ייזכר. גם כשאומר, יש להם ריח. כל אחד, הריח שלו, הוא כמו שיש הרבה גבינה שם, או הרבה בשר, גם כן הריח שלו שונה. לא דומה לפת ששמו עליו חלב. זה בתור להליט זכות. אבל לכתחילה, כתוב הרב ברכי יוסף, הנכון, שיעשה כל אחד צורה אחרת. כלומר, אם אדם בביתו, אופה פעם בורקס כזה, פעם כזה, יעשה לו סימן. זה בשרי, זה חלבי, וזה פרווה, ככה ידע לו. שמעתי שגם היום שמוכרים בשוק, קופנים אצלנו בבני ברק, אני יודע, יש להם גם כן סימן. כשעושים משולשים, זה מגבינה. כשעושים מאורחים, זה פיפוחי אדמה. היום לא מוכרים בשר, בשר לא מוכרים היום. אז אם כן, יש לך סימן בדבר, בצורה של האפייה. אבל בבית, כל שאתה תקבע לעצמה, זו צורה שהיא רוצה, אז זה יהיה בשבילה בשרי, זה בשבילה פרווה. ובזה יוצאים את דקום מכשול. כי הסברה שאמרתי קודם, שהוא יכול, הוא חותך ורואה, עדיין לא מספיקה. כי עד שהוא חותך, הוא יכול לאכול גם. אדם נוגס בפיו. אחרי זה הוא יזכר. לא דומה מה שאמרתי קודם, עוגת גבינה, רואים את הגבינה בעין, אין בזה שום חשש. אבל אם נגיד, זה כמו הבורקה, זה כמו שאומרים, סגור טוב מכל הכיוונים. ולא רואים בחוץ, לא בשר ולא גבינה, לא שום דבר. זה צריך בשביל להריח אותו, או לחתוך, אז שמי יוכל לחשוב שזה פרווה או משהו כזה. לכן הטוב והנכון, שיעשה גם בזה סימנים. יעשה בזה כל אחד צורה אחרת. כמו שכתב הרב ברכי יוסף, ובזה נפטר מן כל בעיה. זה דינים ששייכים לבשר וחלב, ועכשיו נלמד דינים ששייכים לפת של גויים ובישולי גויים. חכמים גזרו שלא לאכול מהפת של גוי. לא חשוב אם הגוי הזה עובד עבודה זרה או ישמעאלי, זה לא חשוב. למה? אמרת הגמרא, גזרו על פיתן, על הפת שלהם, שלא לאכול מהלחם של הגויים, משום ינן. גם גזרו לא לשתות יין שלהם. וגזרו על ינן משום בנותיהם. כלומר, אם אדם ייקח, ילך, יסעד אצל, רק לחם לפחות, אפילו רק לחם, ייקח מחברו הגוי לחם, יקנה ממנו לחם. תתקרב אליו קצת, הנה, לקח לחם, לחם של גוי. אחר כך, יבוא גם כן, נבקש ממנו, יש לך קצת אולי לשתות יין, משהו, תתקדם הלאה. אם גם ישתה יין במשה של הגוי, אז אחר כך יבוא גם כן לידי קירוב הדעת, ייקח את הבת שלו, למה לא? זה האחים אנחנו. כמו שאומרים לך, המטפשים האלה היום, זה אחים שלנו. למה לא? תיקח את הבת שלו. והתורה אומרת, וגזירה את זה הרבה, לא תשתחווה לעיניכר, וזנו אותם אחרי אלוהיהן, וזנו בך אחרי אלוהיהן, אסור לקחת בת של גויים. לפיכך, משום הגזירה הזו, שלא להתחתן באומות העולם, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, להרחיק את האדם מהמפגשים האלה עם הגויים כולם, שזה יכול רק להביא לדין נישואי תערובת, באה תורה, באו חכמים בתקופה שגזרו, ואמרו, אפילו הלחם של הגוי אסור. אלא שהגזרה הזו של הלחם, הגמרא אומרת, בירושלמי כתוב, לא התפשטה פשוט. למה? היה קשה להם. היו נמצאים בין הגויים, וקשה, לא היה מצוי מאפיות של יהודים. כמעט כל הפלטר הייתה של עובד כוכבים. זה בתקופת בית שני, אחרי חורבן בית שני, זה נמצאים אצל הגויים. אז זה היה קשה מאוד, כמו מקומות גדולים, כמו פומפדיטה, נהרדה, היה להם פלטר של יהודי. מקומות קטנים, איזה יישובים קטנים, לא היה להם. מה יעשו? יסעו כל יום מרחקים לקחת לחם? אז לא התפשטה הגזרה הזו. כתוב בירושלמי שנהגו להקל בפת פלטר. מה זה פלטר? פלטר בארמית זה נחתום. דהיינו, אם בזמנם היה כל אחד אופה בבית שלו, אז פת של בעל הבית שבביתו אופה אותה, זה אסור. אבל מה שהוא עושה בשביל למכור, יש לו במאפייה, זה משהו אחר. למה? זה פחות קירוב הדעת, זה ביזנס, זה מסחר. בתוך ביתו, נותן לך מפת שלו, אפילו בכסף, אחרי הכל זה יותר פת, כמו שאומרים, משפחתית, ביתית, אז זה יותר גולד קירוב הדעת. אבל לחם שנעשה בשביל למכור, הוא לא עשה בשביל לחשוב על הבת שלך ועל הבת שלי. הוא סוחר, רוצה להרוויח כסף, פתח מאפייה. אז מה יש לי מוגוי? ככה כתוב בירושלמי. בבבלי אצלנו לא כתוב הדבר הזה. לא כתוב שנהגו להקל בזה. אבל רבותינו הראשונים, כמו שככה מפורש בירושלמי, וזה אין שלא מחלוקת של סברה, זה מציאות. הירושלמי אומר, זו המציאות, שלא התפשטה הגזרה הזו. אז כיוון שכך, כותב גם כן מרן, שיש מתירים במקום שלא מצוי פת של ישראל, שיקח פת של גויים. במקום שלא מצוי פת של ישראל, ייקח פת של גויים. או אפילו מצוי, אבל של הגוי יותר טובה, אפויה יותר טוב. ושהישראל לא אפויה טוב. גם כן, נהגו להקל בזה, כך כותב מרן, בשם יש אומרים. כלומר, מרן עצמו לא אמר שמותר לכתחילה, אמר מי שסומך יש לו מה שיסמוך. יש נוהגים בזה להקל. צריך להזכיר שכל ההלכה הזו שפת של גויים מותרת, כמו שאמרתי, במקום שאין פת של ישראל, או כשהיא פת יותר טובה משל ישראל. אז היום בארץ ישראל, ברוך השם, כמעט זה לא שייך. יש לנו ברוך השם מאפיות טובות מאוד, עושים לחם טוב מאוד מכל הסוגים. לא צריכים לחפש דווקא ביפו אצל הערבים. יש גם אצל היהודים, ברוך השם. יש מאפיות טובות כשרות למהדרין. אם רוצים לחם כשר למהדרין, אפשר למצוא בכל הטעמים שבעולם. ולכן היום אסור לקחת פת של גויים. פת של גויים, היום אסור לקחת בארץ ישראל. בחוץ לארץ, שלא מצויים הרבה פת של ישראל, אלא פת של גויים, או לטיב שלהם יותר טוב, אז מן הדין אפשר להקל, אבל בתנאי אחד. כי היום בעבודתנו הרבים, יש דבר חדש. פעם היו מושכים את הפת למעלה, בקצת ביצה. זה הכל. כדי שיהיה לה צבע, לא, 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 לא יקרמו פניה, מושכים ביצה למעלה. היום לא עושים ביצים או משהו כזה. יש להם כל מיני שומנים, שומנים מן החי, אצל אומות העולם, אצל הגויים, או אצל מקום שעושים בלי הכשר. יש כל מיני ממרחים כאלו, שהמקור שלהם איסורים מאכלות גמורות. וגם כן, כמו שנשמע היום, הם לשים את הפת עצמה, מוסיפים, אנחנו שמים לפעמים מרגרינה. כן, זה עשוי מסויה, בעיסה. לא, הוא שם לך מחלב, שומן, של מה? לא בשר, לא בעיה של בשרים, נבלה וטרפה, הם הגויים שוחטים, יש להם שחיטה או משהו כזה, אפילו יקחו מפרה, חלב אסור באכילה. חלב אסור באכילה, וגם כן, יש פה בעיה של טמאה ונבלה וטרפה. לפיכך, היום לא פשוט לקחת מי שנוסע לחוץ לארץ, יגיד, ההלכה אומרת, אם אין פת של ישראל, ניקח פת של גוי. כמעט רוב ככל הלחמים שלהם, או שהם משוחים בדברים האסורים באכילה, או שהם בעיסה עצמה כבר ערבבו דברים כאלה. וזה מציאות, בדוק ומנוסה. לכן, מי שנוסע לחוץ לארץ, לא יכול לסמוך להקל בזה. צריך לקחת חפש איפה יש חנות של יהודי, ואם אין, לא יוכל לחם. פשוט מאוד. אין מה לעשות בדבר. כן, אין מה לעשות בדבר. כן. זה מדובר כאן שהגוי עושה לחם פשוט, כמונו. עם עיסה, עם קמע וזה. היום עושים את הלחם בצורה אחרת. השתנו הדורות. אפילו מנפים. אפילו מנפים ועושים ניקיון, הם מקפידים. היום משרד הבריאות, זה לא בגלל העניין של ההלכה. זה עניין של היגייניה, עניין של...
לא היום, אני אומר, אז
כפוקרים... אני הסברתי לך, אפילו אלה שמקפידים, אסור. אפילו אתה יודע, הגוי הזה מקפיד, אסור. אפילו הוא עושה מול העיניים שלך, מנפה. והכל בסדר, הוא אופה את הלחם, אסור. למה? הוא עשה את הלחם הזה. זה יכול לקרב אותך אליו. כמובן, אם זה פת שעשויה, יש בה, יש בה תולעים ממש, בלי ספק שגם במקום שזה פת פלטר אסורה.
זה יותר חמור.
אבל הנקודה היא שזה לא תמיד היו עושים עם תולעים. היו מסננים גם כן, כמו שהרב חידה מעיד, אומר בטורקיה או בערי פרנקיה, כולם נוהגים עם פת פלטר. לא חושבים מהתולעים, שהם מנקים את הפת שלהם. הם, גם הם כבדי המנקי אותה, לא רוצים לאכול תולעים. גם הם עושים, מנפים אותה, לוקחים מים מסוננים. אז לכן אין הנקודה היא מצד הבעיה של תולעים. אלא כל הבעיה מצד קרבה. ולכן אסרו חכמים. כמו שאמרתי, במקום שאין פת של ישראל מצוי, התירו. היום כמעט אי אפשר להשתמש בהלכה הזו. כי עם כל החומרים שיש בעולם, היום אפילו לקחת מיהודי, לא שומר מצוות, מאפייה אסור לקחת. חוץ ממה שלא מפריש חלה, אתה לא יודע מה הוא שם שם בתוך העיסה. פעם היו מטפיחים את העיסה בשעור, בשמרים. היום לא עושים בשמרים, במאפיות. יש להם מין כדורים מיוחדים, הם מטפיחים את העיסה. והכדורים האלה יש לו קשר. יש המקור שלהם מדברים שאסורים באכילה, כמו עצמות של דגים טמאים וחרחרי צפס. זה הכל, הכל, הכל נעשה היום, כמו שאומרים, למדו את, את המולקולות, את עם ההתפתחות של המדע, ועושים בך דבר דומה לזה. לא צריך לקחת כבר שמרים. אז לכן אפילו מאפייה של יהודי היום, אם הוא לא שומר מצוות ואין לו השגחה, אסור מזה לאכול. כל שכן של גוי ממש, כל שכן בחוץ על הארץ. אבל היום אמרתי שמדינה אסור לקנות מגוי, גם חוץ מהבעיה של, של האיסור. כי היום מצוי, ברוך השם, פת של ישראל. מצוי פת של ישראל. אחרי נעשו לקחת פת של גוי. אה? אני לא יודע איך עושים את הדברים האלה היום. אם הם יודעים, בדקו, שעושים את זה לחם וסומסום וזה הכל, אז לפחות אין איסור של איסורי מאכלות. מצד פת הבא, מצד הפת של גויים, הם יגידו, אין ליהודים כזה לחם טוב. כזה בגלה טוב. אז יש שם, כמו שאמרתי עכשיו, שמצד המנהג, נהגו להקל, לקחת פת של נחתום, בשתי אופנים, או אם לא מצוי פת של ישראל, או אפילו מצוי, אבל פת של, של הגוי יותר טובה, יותר טעימה. אבל בתנאי אחד, אני חוזר שוב פעם, בתנאי שאתה בטוח שאין בעיה של כשרות, אין בעיה של דברים אחרים. אז אני לא יודע איך עושים מערבים את השום שום הזה, זה צריכים, לא יודע, אני לא הייתי קונה, עד שהייתי מברר. אם אי אפשר לברר, זה אסור. אם עושים לך איזה מחומרים פשוטים, כמו שהיו עושים פעם, אין לכן אמי. אז כל הבעיה משות פת של גויים. אז הוא יגיד, אין כזה פת של יהודי, ויסמוך על המנהג להקל. אבל אם עושים את זה בעוד דברים אחרים, אני לא יודע, בדרך כלל ערבים פרימיטיביים. אין להם עוד החידושים, הם עוד לא יודעים כל כך כל הדברים האלה החדשונים בעולם. ואולי כבר הם יודעים, אני לא יודע. יודעים כבר. טוב, אז זה כמו שאמרנו, זו ההקדמה לפת. פת של עובד כוכבים אסורה. לא רק פת של עובד כוכבים אסורה. אני מביא בבית שלי גוי שיעשה לי את העבודה. או אני מאפייה יהודית, בעל הבית יהודי, מביא אצלו גויים, ערבים, שהם ילושו ויפו, ישימו בתוך התנור. הוא כל המפעל שלו. או אדם בית שלו פרטי ויש לו איזה שכיר גוי, איזה משרת, איזה מבנה שהוא עושה בשכר, או כמו שמצאו היום באולמות, במלונות, או במאפיות, ויש להם גויים. גם באופן הזה, שעל העיסה של הישראל, והקמח של הישראל, רק הוא עובד אצלו, זה לא פת שלו. לא חשוב, הכי מחר מי שאפה. לא אכפת לנו, למי שייך הקמח, או למי שייך במפעל הזה, מי אפה את הפת הזו. מה פירוש אפה? מי שם אותה בתנור. מי הדליק את האש ושם אותה בתנור. זה הגמר של העיסה. הנה למשל להפך, יהודי לש, ועשה את כל הצורה של העיסה עד הסוף. בא הגוי, הכניס אותך התנור, זה פת גויים. האפייה היא הקובעת. לא האישה קובעת, האפייה קובעת. לכן, אפילו אם זה בביתו של ישראל, וזה קמח של ישראל, ועיסה של ישראל, כל שהאפייה הייתה ביד גוי, אסור. ולהפך, היה הדבר הכל של הגוי, והישראל הוא שאפה. כגון, שהוא הכניס את התבנית תוך התנור. או, באפייה, אפשר להקל אפילו להדליק את האש. הוא הדליק את האש בתנור, סך הכל. מי היהודי? מותר. למה? כי גמר המלאכה נעשה על ידי ישראל. הוא הדליק את האש. ובשולי גויים זה יותר חמור. לא מספיק שידליק את האש. אבל פת, כיוון שמצאנו שברקל הוא בפת פלטר, כי זה חיי נפש. הקלו גם אם הישראל מדליק את האש. כל שכן, אם גם הישראל שם תבנית בפנים. נמצא, אם אדם רוצה להביא אצלו גוי שיעבוד במאפייה שלו, יכול הגוי הכל לעשות. לישה ותחינה והכל, חוץ מדבר אחד. את האש צריך להדליק היהודי. ואחרי זה הגוי יכניס את הבניות, לא אכפת לנו. אבל אם האפייה גם כן עושה אותה הגוי, זה נאסר באכילה. אמנם, יש דעתו של הרעבד, ובתוספות, שסובר שאם זה בבית ישראל, עיסה של ישראל, בזה אין לאסור. אפילו הגוי אופה. למה? כי אחרי הכל לא שייך פה קירוב הדעת, הוא סך הכל אצלך בבית שלך, זה לחם שלך. סך הכל הוא עושה לך עבודה בשכר. קירוב הדעת שייך כאשר אתה קונה דבר שהוא עשה בביתו, או במפעל שלו, וכאשר נעשה בביתך, משלך, הוא סך הכל היה פועל שחור להפות את זה. ככה סובר הרעבד. ויש גם כן עוד כמה פוסקים שמסכימים לזה. אבל רוב ככל הראשונים, ככה פסק מרן בשולחן ערוך, אוסרים. לא מחלקים בין בבית ישראל, בין בבית הגוי, אלא מסתכלים מי שאפה. ניקח עוד כמה דוגמאות למשל. אמרנו, פת של נחתום, נהגו להקל בה במקומות שזה אין בעיה של כשרות, כאשר אין פת של ישראל מצויה באותו טיב, או לא מצויה בכלל. מה הדין? זה הנחתום הזה, הוא אופה. הוא לקח את הלחם הזה שהוא אפה אותו, מכר אותו למישהו פרטי, גוי פרטי. עכשיו אני יכול לקחת את זה מהגוי? או נגיד כיוון שאני לוקח מבעל הבית, זה אסור. מותר. כוחים אחרי מי שאפה. מי שאפה זה פלטה. או להפך. או להפך. פת של בעל הבית, שאחרי זה הוא מכר אותה למישהו. לנחתום הזה. מותר לקנות את זה מהנחתום? אסור. מפני שמי אפה אותה? לא פלטה רפה אותה. אפה אותה. כלומר, שעת האפייה היא הקובעת בדבר. כנו הדין לגבי ישראל, כמו שאמרתי קודם, השעה שקובעת בדבר זה האפייה. ולגבי לחם, או כל הדברים האלה שהם פת הבא בכיסנין, שהם, אם יקבע עליהם סעודה, היה מוציא לחם מן הארץ, מספיק שידליק את התנור באש. אם מדליק הישראל את התנור, וכל מה שעושים במשך אותו הדקה של התנור שהוא עובד, כל מה שעופים זה מותר. כל שכן, אם גם הישראל מכניס. אבל לא צריך שישראל יכניס את התבנית עצמה. מספיק שהוא ידליק את האש. לכן זה פתרון, אפשר למצוא פתרון לאותם, כמו שאמרתי, מאפיות שהן רוצות להעסיק יהודים, גויים, לא יהודים. מה יעשו בבעיה של פפת גויים? פשוט מאוד, ישימו לב שהמשגיח או אחד מהעובדים היהודים, הוא יהיה ממונה להדליק את האש. ויגידו לגוי, עליך אסור, היום חשמל, גז, לא חשוב, אותו דבר. העיקר הוא שלא יעשה את זה הגוי, יגידו לגוי, אתה אסור לך. אתה מכניס אחרי שהאש דלוקה וזה הכל. אתה לא תשים את זה בתוך האש. את האש מדליק היהודי, והשאר מה שימשיך, ימשיך, הגוי ימשיך. מי? זה לא חשוב, אמרתי לך עוד הפעם. לא חשוב מי בעל הבית. לי משנה מי אופה. הנה הפוך. מאפייה של גוי ויהודי עובד. מותר. יש לגוי מאפייה גדולה, והוא הביא יהודי שהדליק את האש שם. מותר. אם זה ביפו, אבו אל-עפיה, ירצה להיות כשר למהדרין, יתנו לו הכשר. לא יודע, מהדרין, אני לא יודע. אבל אם הוא ירצה להיות כשר, לא חשוב, הביקוח הזה סרק. אם הוא ירצה להיות כשר למהדרין, הוא יוכל להיות. איך? אחד מהיהודים שעובדים, שהביא יהודי אחד שהמשגיח, הוא ידליק את האש, זה הכל. אפילו שהוא הבעל הבית, לא מסתכלים מי הבעל הבית, זה הנקודה. בין לכולה, בין לחומרה. מסתכלים מי אפה. אם היהודי אפה, מה פירוש אפה? ידליק את האש. אמרנו, זה מותר אפילו בבית הגוי, אפילו בבית שלו. היה כזה אופן, אין כזה
נקרא, אני מתכוון למקרה של הרבי, שהפלטה הוא מכר למישהו אחר, והיביא
פלטה ממנו. עד הפעם, אמרתי שזה מותר בתנאי שאני יודע שזה בית פלטה, אם לא, איך אני יודע, מדי? נגיד, זה צורה ניכרת, נגיד, הצורה שלהם ניכרת, היו עושים צורה מיוחדת, אז אני יודע, זה פת פלטר. אבל מאיפה אני קונה אותו? מבעל הבית, לא אכפת לי. מי אפה אותו, זה העיקר. אני... כן, בסדר.
הם שמים את העיסה פה, והיא רצה...
אני שואל, אתה אומר היא רצה. מי הדליק את המכונה שתרוץ?
לא,
אני... נו, זהו, אז אם הדליק אותה... אז אחר, אז בסדר.
לא, ואם לא הדליק יהודי...
אם הדליק... לא רץ לבד, מישהו הדליק את המכונה.
כן, בסדר, אבל הוא לא מכניס לבד.
לא חשוב, זה נקרא מכניס.
אה, בסדר.
זה נקרא
מכניס.
כן. לא שווה. הפוך. לא. צריך להגיד לו, ערבי,
ליהודי... אבל אתה אומר, אתה תהיה
אסור, אסור. זה הנקודה, צריך שהיהודי ידליק. המשגיח שיש שם, הוא ישים, יגיד, אני פותח, תנו, אני מדליק אותו. או יהודי שעובד שם, הוא ייקח עצמו את התפקיד הזה. וכל אחד אחר לו, ואפשר. היום ברוך השם שבא, כל ברוך השם יורדים מהערבים לאט לאט, מהפועלים שלהם. רואים שהם רשעים גמורים. לא חשוב, באים רוסים. לא חשוב, אבל הם יהודים אחרי הכל, רובם יהודים. אין לנו את הבעיה של בשביל גויים. אבל לפני שנים היה קשה מאוד. כן, זה אותו דבר, אותו דבר. רומנים ומשמעאלים, היינו אח. אני הבנתי, אלא מה? יהודים? כן, כן, זה היינו אח, זה כמו גויים, זה אסור. אבל אם לוקחים פועלים יהודים, רוסים או משהו כזה, זה בסדר, זה בסדר. זה, כמו שאמרתי, לגבי לחם, לגבי מאפיות שרוצות להיות מותרות על פי ההלכה, אפילו שהם מעסיקים גויים, צריך שהגוי ישים לב, שאולי היהודי ישים לב שהוא ידליק לתנור. אם היהודי לתנור לא מדליק, אלא מדליק את זה הגוי, כל הלחם הזה נעשה. אמנם, זה כמו שהיה מצוי מאוד, הבעיה יותר חריפה, לא במאפיות, כי אמרתי, מדליק את האש. הבעיה החריפה יותר במסעדות או במלונות או אולמות שמחה. שם יש בישול ממש. לא רק לחם, מבשלים. בשר, עופות, מבשלים כל מיני ירקות. בישולים ממש, תבשילים. בישולי גויים יותר חמור מאשר פת. לא מספיק שידליק את התנור. צריך להכניס את התבנית בפנים. ידליק מי שידליק, לא חשוב. העיקר להכניס, לשים את הסיר על האש, היהודי. למה? בפת, כמו שאמרתי, משום חיי נפש, הקלו בזה יותר. אבל תבשיל, זה לא חיי נפש. לכן לא הקלו בזה עד שיהיה ממש הבישול על ידי ישראל. וזה יותר קשה. למה? כי זה לא פעם אחת לכל היום. זה כמעט כל כמה זמן, מה שמים תבשיל חדש על האש. לגבי להדליק את התנור של המאפייה, אז נגיד פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, אז אפשר לשים לב, היהודי ידליק את זה. אבל פה לשים על האש, זה עבודה של מטבח. אז כל המקום, מדי כמה דקות, מוציאים תבשילים, תבשילים חדשים שמים, אם האדם מבשל בשביל, וזה לא עושה. כלומר, מי שלא עושה, זו שאלה קשה. אז אמנם הרמ"א כותב בהגהה, שגם בבישולי גויים אפשר להקל על ידי הדלקה בלבד, ככה מנהג האשכנזים, ככה דעת רבו של הרעה, רבנו אהרון הלוי, אבל הרשב"א חלק על זה, אמר בישולי גויים זה יותר חמור מאשר זה, כך כתבו רוב הפוסקים, ככה פוסק בשולחן ערוך, שבישולי גויים לא מספיק להדליק את התנור, צריך ממש לשים את התבנית על האש. לפיכך, אדם שמזדמן לו לבוא לאיזה מקום כזה, מסעדה כזו, יברר קודם כל אם יש להם שם גויים, ושאלת המשגיח איך עושים בדיוק. כי יש הרבה, כיוון שהאשכנזים מקלים בזה, כמו שאמרתי קודם, אז אפילו כתן לך הכשר של רב לנדו, הכשר בדץ, הוא סומך על מנהג האשכנזים. אני בבית, בא אדם ספרדי, יודע דעת מרן שזה אסור, אז יקרא למשגיח, איך עשיתם את זה בדיוק? בדרך כלל המשגיח, אם לא יוצא לספר לך, מה אתה חושד בנו? תסביר לו בניחות, אל תפגע בו. אתה בסדר, אתה משגיח טוב, אתה יופי יופי. רק יש בעיה, אנחנו ספרדים. לדעת מרן השולחן ערוך זה אסור. תגיד לי, איך עשיתם את זה? איך היה? הוא יגיד לך את האמת, יהודי עד אחד נאמן באיסורים. יגיד לך שהם מקפידים גם בזה, אתה יכול לאכול בשופי, אם זה מקום כשר למדרין. יגיד לך לא, את האש, אנחנו מדליקים בזה הכל, השאר עשו הגויים, יש לך בזה בעיה. אמנם, שחי הרב עובדיה בחווה דעת, מצא לזה סמך בדוחה ככה, אדם כבר הוזמן לאיזה מלון, לאיזה מקום, מה, לא יאכל, הוא בא כבר, הוא הוזמן כבר. מה יעשה? לא ידע לברר מראש את הבעיה הזאת, בא לשם, אומרים לו, אתה יודע, פה מבשתים כולם גויים, רק היהודים מדליק את האש. יכול לסמוך בדוחק, מה פירוש בדוחק? הוא כבר הזמין מקום, אז לא יפסד, יבטל, לא יבטל, זה לא אדם בא לאולם, חשבונות, לא יאכל, מה קרה? לא יאכל. זה כמו בית מלון, אדם יגיד, הזמין שבוע, זה יבטל את זה, יתנו לו כנס. מה השפק? שם הכל הבישולים ככה. אומר, יש ספק ספקה, אפשר בדוחק להקל. מה ספק ספקה? שמק, כמו דעתו של הרמה, שאמרתי קודם, מספיק שידליק את האש, כמו שעושים האשכנזים, מספיקים להם. תמצא לומר, כמו דעתו של מרן, שזה אסור, שמק, כמו שאמרתי לכם קודם, דעתו של הרעבד, כשעושה בבית ישראל, מותר. אמרתי קודם סברה, שאם לא עושה, אם זה לא של הגוי, רק אתה שכיר אצלי, אני, הכל שלי, התבשיל שלי, הלחם שלי, אתה כבר פקיד אצלי, אתה שכיר אצלי, הרעבד אומר, כיוון שכאילו שייך פה קירוב הדעת. אף שמרן לא מסכים, לא לזה ולא לזה. מרן פסק להחמיר אפילו בבית ישראל. פסק להחמיר עד שישים את הלב שישי על האש. אומר, מרן לא פסק בשתי הדעות, בשני המקרים להחמיר. אולי בצירוף זה וזה, גם מרן יודע להקל. ולכן אומר, בדוחק אפשר לסמוך להקל. המחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. לפיכך צריכים להזהיר כל בעלי ההכשרים, המהדרים למיניהם. שישימו לב, לא יפסקו לפק לפי דעתו של הרמה. הם חודים כשר למהדרין, זה בדת, זה כל אחד והסגנון שלו. צריכים לדעת, יש גם כן, ברוך השם, יהודים שומרי מצוות, יהודים ספרדים, שהם צריכים גם כן לדעת החומרות שיש להם להלכה. לא מה שמותר להרמה, מותר לנו הכל. יש דברים שלו, שהם מקלים כמו הדבר הזה. לכן, לא ייתן הכשר כשר למהדרין, עד שיהיה, גם הדבר הזה יהיה, כמו שאומרים, מתוקן. שהיהודי ישים את האוכל על מי אמר לך את זה? יש לך שולחן ערוך, יהודה, כף החיים בית. חוץ לארץ? מה זה חוץ לארץ? לגבי הלחם? בטח שאסור לאכול. בטח שאסור לאכול. בטח שאסור לאכול. חכה, לא משהו. חכם. אמרתי לך, לגבי לחם אין בעיה. אם יש לך שם הכשר, סימן שיהודי ידליק. כי אין מי שמתיר בלי שיהודי ידליק. אבל לגבי תבשיל, יש בזה מחלוקת. בין מרן לבין הרמה. הרמה מקל אפילו כשידליק, ומרן אוסר. אז לגבי לתבשיל, תברר. אי אפשר לברר, אל תאכל. מרן בסעיף ו, כל שבשלו ישראל מעט בשולו, בין בתחילה, בין בסוף, מותר. לפיכך, אם הניח נוכרי בשר או גדירה על גבי האש, והפך ישראל בבשר, דהיינו, הפך קצת שני, או שהגיס בגדרה, זה מה שאמרת קודם, הגיס בגדרה, או הגיס ישראל וגמר נוכרי, הרי זה מותר, אפילו לא היה מתבשל בלי סיוע הרקום, כיוון שסוף סוף, סוף סוף, הוא עשה פעולה גם כן, אז מותר. אבל למסקנה, כותב כף החיים, שם כל האחרונים, שאם לא היה מתבשל בלא סיוע עקום, אסור. אם לא היה מתבשל בלי סיוע עקום, אסור. נגיד, הפעולה שהוא עשה היא פעולה קצת מיותרת. ובלי מה שעשה הגוי, זה לא היה תופס. לכן המקרה שאמרת קודם, יש סיר אחד, כבד, ושניהם מרמים אותו. כיוון שבלי סיוע הגוי, הוא לא יכול לבשל אותו, כי הוא לא יכול לשים אותו על האש לבד, רק עם הסיוע של הגוי, אז זה אסור. אבל אם נגיד היה קל, דבר שיכול גם כן בעצמו לקחת, גם בלי סיוע הגוי, אף שהגוי עזר לו, זה בסדר. כלומר, כשלוקחים סיר אחד, שמים אותו על האש, צריכים להסתכל אם היה אפשר בלי העזרה של הגוי או אי אפשר. אם אי אפשר בלי זה, אז אסור. גם לגבי המגיס, מסתכלים, ההגסה, מה עשתה? אם נגיד, ההגסה לבד הייתה מספיקה, בלי מה שהגוי הגיס קודם לכם, אז זה בסדר. אבל אם לא, בלי מה שהגוי עשה קודם, גם אם היית מגיס לא יעזור לך, אז אסור. משך לשמור. השאלה היא איך זה יתבשל, על ידי גוי או על ידי ישראל? אז אם זה יתבשל על ידי ישראל, זה בסדר. על ידי גוי זה אסור. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו עוד פעם, בשבילים זה דרך אגב, זה עוד שבוע הבא בעזר השם. נחזור שוב פעם עכשיו לדין של פת של גויים שאמרנו קודם. כל דבר, מה נקרא פת ומה נקרא תפשיל לגבי השאלה הזאת? כי יש למשל כל מיני סוגי עוגות למיניהם, שבקטן שהכל נהיה מדברו בכלל. מפני שאחוז הקמח שבהם הוא קטן מאוד, ולא נעשה לדבק, אלא לדבק בלבד, לא נעשה בשביל תטעם או משהו כזה. כל מיני עוגות של קצפות, של דברים כאלה. שם אין המטרה כולה המזונות שבדבר. בקטן תהיה גם כן שהכל נהיה בדברו. אז צריך לדעת, לגבי דין של פת, אלה נקראים בישול, לא נקראים פת. ההוגות הללו, אפילו שנמכרים בקונדטוריה, אם הם באמת, אם הם באמת, כמו שאמרתי קודם, לא מברכים עליהם שהכל, משהם לא, לא, לא יקרה מלחם, מקמח, אלא מדברים אחרים, תכף נדבר עליה עוד. לא, יש כל מיני הוגות של קצפות, ש... הוא נאמר, מה שמים בהם בפנים, מה שמים בהם בפנים, זה כמעט הקמח רק בשביל להדביק, שלא יש לו יתפזר. העיקר של העוגה כולה, זה הקצפת, וזה הדברים האלה. אפילו העוגה עצמה, עשו מביצים יותר. רוב המרכיבים שלה, זה לא קמח. אז בקטע שהכל נהיה מדברו. בקטע שהכל נהיה מדברו, זה תפשיל. זה לא פת, חיי נפש. אפילו יקבע על זה סעודה, יאכל קילו, שום דבר, ואיך שהכל נהיה מדברו. כי זה לא לחם, זה לא המוציא. לפיכך, צריך להקפיד בדבר הזה, שלא מספיק שהגוי ידליק את הנור. צריך גם שישים את התבנית בפנים, כמו דין בישול. אבל כל מיני עוגיות שבקטן מורים מיני מזונות, אם היה קובע עליהם סעודה, היה עושה המוציא בקט המזון, כמו הבורקסים, וכמו כל מיני עוגות האלה היבשות של קמח בעיקרן, כל מה שמחים על זה בורים מיני מזונות, אם היה קובע הסעודה, היה מברך המוציא לחם מן הארץ, כן, זה דינו כמו פת, אפילו שלא קבע על זה סעודה, ואין בזה גזירת של... מספיק שישראל ידליק את הנור בלבד. לא צריך שגם, כמו שאמרתי, ישים תפשיל בפנים. לגבי הסופגניות, שלא אופים אותם, מתגנים אותם, לכאורה זה בישול. כל מה שדיברנו עד עכשיו, בדבר של אפייה, אבל חוס קמח שלא קטן, אבל אם הוא עצמו כולו מתוגן, תפשיל, מעשה כדרה. יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש דעת רבנו תם, שאומר שעיסה, שאדם מלש אותה, עשה אותה עיסה, עבר כמו לחם, בשביל לתגן אחר כך. משהו כמו הסופגניות שלנו. רק שם, אין שם מתיקות, סוכר, לא שום דבר. עיסה הרגילה של לחם, במקום אחרי זה לבשל, ללאבות, הוא מתגן אותה. מתגן אותה בשמן. לא, מתגן, מתגן בשמן. כמו סופגניות, אבל זה עיסה של לחם. לא עיסה של, כן, כמו מה שאמרת הרבה כמעט. אם מתגן את זה בשמן, כשרופים את זה. אם מתגן את זה בשמן, דעת רבנו תם, שמברכים על זה, מזונות ועל המחיה. למה? זה מעשה גדרה. כיוון שזה מתוגן, זה בעלו לחם. לחם צריך להיות לחם של... ואפו, כמו שפסוק אומר, ואפו 10 נשים את לחמם בתנור אחד. זה נקרא לחם. שם כתוב לחם, את לחמם. לחם זה בתנור, אפייה. לא בתנור, לא נקרא אפייה. דעת רבנו שמשון, אמר לו, כיוון שהפלילה שלו עברה, הוא פצק, עבה, אף שאחרי זה עשה מן תיגוד, מה זה חשוב? הולכים אחר הלישה. כיוון שהבלילה שלו עבה, זה חייב בחלה, וזה מוצא לחם מן הארץ. כותב מרן, ירא השם, לא יוכל מזה אלא בתוך הסעודה, שיברך לחם אחר המוצא לחם מן הארץ ויפתור את זה. כדי שלא יכנס לספקות. מה יברך? המזונות או מוציא בקט המזון או על המחיה? אז הוא אומר, ירא השם יוכל את זה בתוך הסעודה. הסעודה מברך המוציא לחם אחר, יפתור גם כן את זה. אז כמו שאמר, ואם אדם בכל אופן לא רוצה את ירא השם, הוא רוצה לאכול את זה, אז ברכתו תהיה מזונות. עכשיו, זה לגבי דין של ברכות. לגבי דין בשולי גויים, אז נעז ככה, יצא בדיוק הפוך. לפי ידעת רבנו תם, שאומר שזה תפשיל, וזה מרחים על זה מזונות, ואפילו יקבע סעודה, תמיד יהיה מזונות, כי זה מתוגן. לפי זה, צריך שגם הגוי ידליק, ישראל גם ישים את זה על האש, כי זה תפשיל. לפי סברת רבנו שמשון, שאומר שזה... לא תפשיל, זה פת, אז כן מספיק בכולה אחת. מספיק כמו שאמרנו, מספיק שידליק את האש. וכיוון שיש פה ספק דרבנן, הרי דין הזה, זה נמחל בשביל גויים, זה רק דרבנן. כן, שיתפוס כמו דעת רבנו, כמו דעת המקילים. אף שאנחנו מברכים על זה אחר כך, המוציא לחם מן הארץ, מברכים למזונות, כל מקום, אכל לכולה, אכל לכולה. פה נתפוס להקל. לגבי ברכה וברכות להקל, מברכים למזונות, תפתור את המוציא. לגבי משולי גויים זה רבנן, ספק את רבנן לכולם. ומה גם שיש לצרף, לגבי סופגניות, שבדרך כלל זה שייך למאפייה של יהודי. אז דעת הרעבד, אם בביתו של ישראל מותר, יקבו ספק ספקה. שמי כמו דעתו של הרעבד, שמי כמו דעת רבנו שמשון. לכן, יכול אדם שיש לו איזה מאפייה, לקראת חג החנוכה רוצה לעשות סמה סופגניות, יכול להעסיק גוי, כתחילה, שהוא יישב ויעשה לו את הסופגניות הללו, וישים אותם אחרי זה על האש. מספיק שהישראל, תנור ידליק אותו. נשים את הסופגניות תוך השמן, גוי. יכול להקל בזה. זה לא נקרא תפשיל, זה נקרא מעשה קדר. יש פה כמה ספקות, כמו שאמרתי קודם. שמה באמת כמו הרמה, שגם תפשיל מספיק להדליק את האש. אני רוצה לומר כמו דעת מרן, שמה זה נקרא לחם. כמו דעת רבנו שמשון, ולחם מספיק אפילו כסם, אפילו לדקת האש. אני רוצה לומר כמו דעת המחמירים, שזה נקרא לא לחם, שמי שעושה ביתו של ישראל מותר. כל כך הרבה ספקות, לכן מן הדין הגמור זה מותר. אתה מחמיר, תבוא עליו ברכה, אם יכול למצוא יהודי שיעשה את זה, או יותר טוב. אבל אין לו, לא מוצא, הוא שואל, יש לי הפסד, אני אבטר השנה על זה, לא יבטר, אז. למה? כמו שאמרתי, לפני שיש כמה ספקות, זה נחשב כמו לחם. ולכן מספיק שהישראל, התנור ידליק אותו. אם ישראל מבדליק את הגז או התנור, זה מספיק. אבל כל המעשה גדרה, איך שמתגנים אותם, שאין להם בלילה עבה, אלא הם בלילה רכה, אלה, כמו שאמרנו, יש בהם משום בשולי גויים, וצריכים תרתי. לא מספיק לשים לדליק את האש, צריך שהישראל יניח את הגדרה על גבי האש. לגבי דין בשולי גויים, לא כל דבר אסור משום בשולי גויים. יש בזה שני תנאים. תנאי אחד, שהדבר הזה לא נאכל כמות שהוא חי. קודם שאל אותנו חבר פה, מה הדין עוגת גבינה? עוגת גבינה, אפילו באופן שמרחם עליה שהכל, כגון שהעיסה שם היא ממש מועטה, ונעשה לדבק, לשים בתור, מסך הכל, בתור צלחת, לשים על זה בלבד. יש כל מיני סוגות, סוגים עושים אותם. אבל לשים, כל העוגה זה גבינה. והקמח שם רק בשביל מה, לדבק, בשביל להחזיק בלבד, וקטע שהכל נהיה בדברו. וכתה שהכל נהיה בדברו. עכשיו, לגבי דין של בשולי גויים, לכאורה, זה צריכים שהישראל ישים את זה על גבי האש, מפני שזה לא נקרא לחם. לא, הגבינה נאחרת כמו שהיא חי. אין דין בשולי גויים בדבר שנאכל כמו שהוא חי. גבינה אוכלים אותה חיה, גם לא מבשלים אותה, אוכלים אותה. כן, גם ירקות, זה דבר. אז כיוון שכך, עוגת גבינה, רשאי בעל מאפייה, לסמוך על זה שהגוי ישים תמיד בתוך התנור. ולא צריך שישראל ישים, אפילו זה כביכול לא אפייה של לחם, זה עוגת שהכל. מפני שזה לא נאכל כמות שהוא חי. אחד מהתנאים שצריך להיות לבישולי גויים, משהו כמו קמח. לא נאכל כמות שהוא חי, יש לעשות מזה עיסה. אבל לפני שבשלת אותו, הוא עוד ראוי לאכילה, כמו הגבינה שלנו, שעושים מזה עוגת גבינה, גם צריך אפשר לאכול את הגבינה החיה, כמות שהיא. לכן אין בזה שום איסור שבשולי גויים. תפוח אדמה, לא נאכל כמות שהוא חי, למה אתה אומר גם? מי בשל הישראל? לא ככה דיברנו עכשיו, עכשיו דיברנו שהכל עושה הגוי. כן, ודאי, אם הישראל בשל זה בסדר. אבל אם הגוי בשל, זה יהיה אסור. כל הדברים האלה, שנאכלים כמות שהם חיים, אין בהם משום בשולי גויים. זה תנאי ראשון. תנאי ראשון לבשולי גויים, זה ירקות כאלה שלא נאכל כמות שהוא חי. נגיד, התירס, לא נאכל כמות שהוא חי. אפשר על דעת חק, אבל צריכים אכילה ברווח, לא בדוחק. הגמרא אומרת, המסכת עבודה זרה, שביצה, יש בה משום בשולי גויים. המאומת, אפשר לגמוע אותה, דעת חק. ביצה חיה זה נקרא על ידי הדחק. אנשים מפרשים את זה בשביל רפואה, בריאות או בשביל הגרון, שרוצים לאכול ביצה, או מבשלים, או מתגנים, או לא אוכל ביצה חיה. אפילו של מעשה זה לא כל כך תפל. אם אדם יאכל את העם, יראה, זה יכול להסתדר עם זה. זה לא כל כך מאוס כל כך. המראה אומרת, זה נקרא על ידי הדחק. אז זה נקרא את הגדר, מה זה הדחק? הדחק זה נקרא, מה שרוב העולם לא עושים, סימן שזה לא נאכל כמות שהוא. לכן, למשל, כל מיני דברים שמוקבים מביצים, אם זה עיקר התפשיל, עשו. כלומר, זה משום בשולי גויים. אז כמו שאני חזרתי אומר עוד פעם, התנאי הראשון צריך שיהיה דבר שנאכל, שלא נאכל כמות שהוא חי. אז יש חשיבות לבישול, יש פה קירוב הדעת. אין חשיבות לבישול, זה, אתה יודע מה, גם בלי זה הייתי יכול לאכול את זה. כמו שאמרת, עגבניות, או דברים כאלה שנאכלים כמות שהם חיים, פירות, נבשל לו קומפוט או משהו כזה, אין בעיה. אדם קונה שימורים של קומפוט, כל מיני פרסקים עם סוכר, מבושלים, משמש, דברים כאלה. אפילו אומרים לו, אתה יודע, גוי, 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 גוי שם את זה על האש, ישים את זה גוי, מה בכך? זה פירות, נאכל כמות שהוא חי. אין בזה משום בישול לגויים. לגבי הקפה, היה שאלה קשה מאוד בפוסקים. האם מותר לשתות קפה אצל גוי? הרב הרי היה מחמיר. כתב עליו תלמיד שלו, רבי חיים ויטל, שלא היה שותה קפה שעשה אותו גוי. כי בזמנם, כל בתי קפה גויים, כל הקפה זה גוי. היום ברוך השם, זה יהודים, אבל אז היה גויים. אז הקפה הזה מה דינו? שאומרים, קפה זה מים. העיקר זה המים. למה אתה מברך עליו? שהכל נהיה מדברו. למה לא פרי פרי עץ? מפני שזה, עיקרו הזה המים. מים, כמו שחר, הראש כותב בתשובה, למה מברכים על בירה שהכל ולא בורא מיני מזונות? או בורא פרי האדמה. מה עושים בירה? מסעורה. סעורה זה מיני דגן. אז אם זה תחון, צריך לבורא מיני מזונות, כמו דייסה. אומר הראש, משום ששם זה לתת טעם בלבד. העיקר מה ששותים זה המים. המשקה זה העיקר. לא, אף של מעשה הסעורה שם, כל הטעם שלה הוציאה בתוך המים, אבל בסיכום, אתה שותה מים. כלומר, אי אפשר להגיד שזה נקרא כמו דייסה או כמו פת, זה טעם של הבירה. המים זה העיקר. לכן, כיוון שהמים עיקר, והשאר זה בקיבת טעם בתוך המים. כמו אדם ששותה קוסטה, שם כפית סוכר, שתי כפיות סוכר. למה שם כפיות סוכר? שתי טעם במים. זה הכל שלא יאמר. גם פה, אדם לוקח מים, הוא רוצה שותה מים רגיל, הוא רוצה מים עם עוד טעם. אם שם פטל, זה שם סטה, זה שם קפה. אז אומר, העיקר זה המים, או שחר. העיקר זה המים, השתייה, המטרה היא לשתות. לא לאכול ולשתות את הפולי הקפה, לא לאכול את הסעורה, תעשה לך דייסה, תאכל סעורה. המטרה לשתות פה, משקה. מה שהמטרה היא משקה, מכם עליו שהכל נהיה בדברו. והקפה התבטל למים, והשחר, הסעורה, בטלה למים. כיוון שכך, עוד נגבי בשולי גויים. כיוון שזה מים, מים נאכל שיטה כמות שהוא חי. כיוון שעיקרו מים, אוכל מחר העיקר. כיוון שמים נשתים כמות שהם חיים. השערה והרי היה מחמיר, כנראה יש בגמרא מסכת מועד קטן, שרבי עמי שמע על איזה אחד ששתה ממים שחימם אותם גוי והקפיד עליו. אומרת, למה הקפיד עליו? אדם חשוב שאני. אדם שהוא חמיד חכם, צריך להחמיר גם בדבר שמותר. אז הקפיד עליו, למה אתה שותה מקפה של גוי, מים שחימם אותם גוי? לכן הרב הרי היה מחמיר. ובא שם, שהיה אחד, היה נמלא אליו אליהו, הנביא עליו השלום, שיום אחד שתה אצל הגוי, כנראה זה קפה או משהו כזה, מים שחימם אותם, או מים רתוחים של הגוי, אותו יום לא בא אליו אליהו נביא. משמע שבזה עניין של חסידות בדבר. אבל מצד ההלכה, להמון העם, נגיד להם מותר אסור, המנהג פשט להקל, מה שכתבו האחרונים. לכן, יכול אדם לשתות כוס קפה אצל גוי, אם אין בעיה אחרת של כשרות. זו עוד בעיה עכשיו. עם הכלים שלהם, דברים, נגיד יש להם ספלים מיוחדים, רק לקפה. מסתבר שבבית קפה, אדם הולך נגיד בחוץ לארץ. בבית קפה של גויים. מסתבר שהכלים של הקפה, רק לקפה של קפה. זה לא ישימו בהם דברים אחרים. אז יכול להזמין שם אם צריך רוצה להגיד לשתות כוס קפה. מן הדין, אם לא אדם חשוב, יכול לסמוך להרכב. למה? זה מים, מים רתוחים. מן הסתם יש להם כלים מיוחדים להרתיח את המים, וזה לא מתפשים כמו... מן הסתם ככה, כבדי המנקיותה. לא מצד ההלכה, מצד הניקיון שבדבר. אז לכם, מן הדין זה מותר. שוב פעם, מה הסיבה? נאכל כמות שהוא חי. המשקה נאכל כמות שהוא חי. המשקה עיקר, לא פולי הקפה עיקר. ותמיד הברכות יכולים לעזור לנו. מה מברכים על זה? אדם מסופק, יסתכל מה מברכים על הדבר. אם מברכים שהכל, סימן שזה המשקה. אם זה המשקה, אם כן, גם כן בשולי גויים, אין מזה משום בשולי גויים. לכן, גם בירה של גויים, מן הדין מותר, רק אם אין חשש שיחוו בזה יין. מותר. למה? שתה כמות שהוא חי. כל המשקה, המים, זה עשוי בקרוב ממים. זה הוויסקי של גויים, שותים אותו. למה? תגיד לי, זה נעשה מכל מיני סעורים, כל מיני עניינים. לא נאכל כמות שהוא אוכל, זה משקה, שהכל. כמו שזה שהכל, אין לך משום בשולי גוי. מה יש בזה? בשלו משהו? רק מבושל. טבעי, תאכל כמה שאתה רוצה. כולנו קולים ירקות ופירות מהגויים היום. מאז, מה יש תאכל? רק בישל לך את זה. תבין? מצטפוזים, תשתה אותו, למה לא? אפילו אחרי זה יבשל אותו, לא כן יהיה מותר. כי הוא נשתה כמות שהוא חי. זה דבר אחד. תנאי ראשון, צריך שיהיה נשתה כמות, לא נאכל כמות שהוא חי. תנאי שני, שיהיה עולה על שולחן מלאכים. תפשיל כזה שעושים נגיד סעודת מלאכים, לא מביאים אותו לשולחן, זה בשבילם לא אוכל, אז זה לא נחשב, לא נחשב, אין לו חשיבות בדבר. צריך שיהיה דבר חשוב שעולה, למשל, לחם שעשו אותו מאורס טחון, או מתירס טחון. יש בו משום פתקאים? אין בו. כי מי אוכל דבר כזה? זה כשיש מצור, כשיש רעב בר מינן, מביאים, עושים לחם מאורס, מתירס. יש חיטה, עושים מחיטה, הכי מופחר. מלאכים ודאי לדבר כזה על שולחנם. לכם מותר? לכם מותר לאכול פת מעשויה מאורז או מקטניות. רק 5 מיני דגן זה עשו, כי זה עולה שולחן מלאכים. יש באחרונים ויכוח לגבי האפונים. אפונים זה החומוס שלנו. חומוס. חומוס הזה. יש עושים תבשיל, יש עושים כלייה. אז התבשיל עולה שולחן מלאכים. זה תבשיל. למה שלא יעלה? כמו כל ירקות אחרים, כמו כל כתיות דבושיות אחרות. אתה עושים את התבשילים טובים. אבל לגבי הכלייה, מה זה? יביאו לו חומוס, יביאו לו פוסטוק, יביאו לו חומוס בשולחן מלאכים. יביאו לו. אז הרי כותב הרב בלשחרי נוהגים אצלנו ומקונים מגויים את האפונים הללו, אפילו שהם קולים אותם. למה הוא אומר? אפילו, ולא נאכל כמות שהוא חי, החומוס שהוא קטנית, לא נאכל, את השיניים תשאבר לך. אבל קונים את זה מן הגויים, למה? הוא אומר, זה לא עולה לא, לא שולחן מלאכים. אבל נגיד כל הפיצוחים האחרים היותר משובחים, שזה, אז מה שנאכל כמות שהוא חי, כמעט רובם ככולם, אפשר לאכול גם בלי מלח, כמו שקדים ועוד, אז אין בזה בעיה. מה שלא נאכל כמות שהוא חי, אני לא יודע כמו מה עכשיו דוגמה, אז אסור פסוק נאכל כמות שהוא חי. הרבה אנשים שלא אוכלים, אם רוצים, אוכלים. הוא לא נאכל דעת חד. פשוט טעם תפל קצת, אבל הוא נאכל. נאכל כמות שהוא חי. דיברו על הארמונים. הארמונים. אמרו שגם זה נאכל כמות שהוא חי. נאכל כמות שהוא חי. אבל כל הדברים האלה שנאכלים כמות שהם חיים, אין בהם בעיה. ועוד תנאי, כמו שאמרתי, שעולה על שולחן מלאכים ללפת, לפרפרת. אם זה לא עולה על שולחן מלאכים, אין מה לדבר מזה בכלל משום בשולי גוי. בעזר השם, שבוע הבא נמשיך עוד הלכות הקשורות לדיני בשולי גוי, בעזר השם. נדבר שבוע הבא בעזר השם. נדבר שבוע הבא בעזר השם. נדבר על כל הדברים האלה כולם. כשנגיע גם כליה עם נסר, רק נדבר על הכל בעזר השם. אגב, הרב בן ישחי כותב, אף שחיים אמרו שהטעם שאסרו משום ביטן, משום זה, אומר זה לפי הפשט. אומר לפי הסוד, יש פשוט טעם חיובי שחכמים זה איסור גמור. כלומר, חכמים רוצים לסבר את האוזן, אמרו לנו, הגזרה הזו שלא נתקרב אל הגויים. אבל הרבה שחיים כותב שעל פי הקבלה באמת יש טעם אחר לגמרי. אומר זה מזיק מאוד, כמו מה שנוגע בשולי גויים או משהו כזה, זה פשוט מאוד, בתקופה איש אחמסת גזרו את זה, פשוט מאוד, כנראה היה דור הנשמות והתיקון של העולם, צריך את הגזרה הזו, כדי להימנע מהדבר הזה, שלא יפגום יותר. הוא מביא שמה שזה פוגם מאוד, כל העניין של בשולי גויים, וסתם ינם, ופת של גויים. לכן אומר שובר נפשו יחק מזה, גם לפעמים הם שיתירו חכמים, שיחמר מזה, כמתחווה קשת. למה? זה פה יכול לפגום. מה זה תירס? מבושל. לא. לא לשולחן מלאכים, אתה רוצה להגיד? מלאכים יכלו, אתה יודע מה זה תירס? תירס, לא מדבר הרבה, זה מאכל של בהמות. כן, כן. שולחן מלאכים בטח שלא יעלה. לא יעלה. תירס לא יעלה. שעושים אותו, קולים אותו, ויש, כן. מלאכים? לא יעלה. יש היום עושים בשלטים, בשלטים עושים תירס. אבל הוא מדבר על תירס ככה כמו שהוא. הם יביאו להם בסעודה תירס ככה. לא יביאו להם. עוד פעם. נדבר על חלב עקום, חכה לאט לאט, לא, 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 אבל חלב עקום יש לו הלכה ככה לכתוב אותה, מה אתה מדבר? אתה תגיד לך מותר לעשות ככה בקצרה? כן, מה אמרת לי חלב עקום עכשיו? לא, אמרתי שעם הגול יש לו מאפייה, ועכשיו הוא שואל, עוגת גבינה, אמרתי כל הדברים, מספיק לי קצת תנור להדליק, כל הלך לי, זה מה שאמרתי, לא דיברתי על עוגת גבינה של גוי. שוואי שוואי. הדינים האלה כוללים גם חלב עקום, גם דין גבינה, גם הכל הכל, את לאט, נגיע אליהם, גם חמאה של עקום. עד שנגמור את הנחות האלה, נדע את הכל בעזר השם, נדע את כל הדינים האלה כולם. יש הלכה שאסור לקחת חלב של גוי. למה? הם היו חולבים לא רק מפרות, גם מדברים טמאים, גמלים, חלב של גמלים. אז צריך שישראל יסתכל עליו, כשהוא חולב. היום יש כמעט ברוב המדינות בעולם הנאור, הנאור במרכאות, יש להם חוק שאסור חלב, רק חלב של פרות ודברים שהם טהורים. אסור לקחת חלב, אם יתפסו אותו, יכנסו אותו. כפנים, ככה זה באמריקה בטוח. בצרפת, אמריקה, גרמניה, מאשימה, ככה כולם. מטעמי בריאות פשוט. מצאו שהחלב הראש בו הרבה שומן וזה מזיק לבריאות, אז קבעו שרק חלב של פרה או מה שמותר לפי ההלכה. אחרי 5,000 שנה הגיעו להלכה, שאין ברירה. זה גם הבריא ביותר. אז הרב פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שאלו אותו, כיוון שהיום יש חוק של המדינה בזה, אז למה צריך שישראל יסתכל? מספיק שאנחנו סומכים, שמן הסתם הוא לא יעשה את זה, כדי שהוא יקבל כנס. אז הוא שמח להקל בזה באמת. ואני סומכים הרבה מאמריקה, לתשובה של הרב פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שאלה להקל. לכן אומרים, לנוהגים היתר בחלב עקום. מי זה נוהגים היתר בחלב עקום? אני כתוב בגמרא שזה אסור, כוונה היא בזמננו. בזמננו שיש חלב, יש חוק מצד המדינות, שלא יעשה חלב של בהמה טמאה, אז אפשר לסמוך להקל, ויש הרבה חולקים. כשנגיע לזה נדבר בעזר השם. לא קיינו שוקולד עדיין בגויים. דיברנו עכשיו על חלב, לא דיברנו על שוקולד. שוקולד. רק שוקולד, כל היום הדברים המורכבים יש בהם תערובות של איסור ואת, ודאי. אמרתי, גם מי שקונה מכאן, מי שקונה בארץ ישראל, אם אין הכשר, אתה לא יכול לאכול שום דבר היום. אתה יודע מה שמו לך שם, איזה עניינים, איזה היום, הכל, 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 הכל מלאכותי. אתה לא יכול לדעת. אז מי שלא מקפיד על ההלכה, יכול, לא, אפילו לך שלום יהודי, אבל הוא לא מקפיד על ההלכה. כי היום, כמו שאמרת, שמים חלב סוסים, זה ודברים האלה, ג'לטין, דברים כאלה, טוב.